ככה רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, וזה שמצינו שכל עיקר הגאולה ההיא הביא מרדכי על ידי סיפור מעשה. בחינת ויגד למרדכי, מרדכי לאסתר המלכה, שסיפר המעשה שהיה לאסתר, שהיא בחינת הסתרה, בחינת שינה, כדי לעורר מהשינה ולגלות ההסתרה על ידי זה כנל. לכן היה בסוף שעל ידי זה באה גאולה, אז כמו שכתוב בלילה הוא נדדה שנת המלך, שנת מלכו של עולם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, וזה היה על ידי סיפורי מעשיות של בחינת מרדכי. אז כפי שידוע לכם, רבי נחמן לקראת סוף ימיו החליט לשנות את הז'אנר של השיעורים שלו, ומליקוטי מוהר"ן, שזה ספר מורכב וקשה, מומלץ אמנם, אבל ספר מורכב וקשה, הוא התחיל לספר סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות שחלקם אפילו סיפורים מושאלים מימים אחרים, כביכול סיפורי עם כאלו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. תודה. אז הוא התחיל לספר סיפורי מעשיות ואמר שבתוך הסיפורי מעשיות תמונים כל סודות התורה. הוא התמין בתוך הסיפורי מעשיות את הסודות. וסביב פורים הוא בתורות האלו שאנחנו טיפה ניגע בהם, הוא מסביר את זה. כן, הוא אומר שבעצם אנחנו יודעים את זה שהתורה בעצם פותחת בסיפורי מעשיות. כפי שרש"י הראשון על התורה כבר מאיר, שהיה צריך להיות, היה צריך התורה להתחיל מפרשת בו, כן? להתחיל להגיד תכלס, מה המצוות של התורה. ובכל אופן התורה מתחילה בסיפורי מעשיות, מה היה, איך היה. אז רש"י הראשון כבר מתרץ את זה בשם רבי יצחק, אבל נחמן פה ובמקומות אחרים, פה זה רבי נתן בעקבותיו, מסבירים את זה באיזה דרך נוספת. והוא אומר שהמגילת אסתר היא בוודאי סיפור, בוודאי סיפורי מעשיות. ובתוך הסיפור תמונה הגאולה, בתוך הסיפורי מעשיות תמונה הגאולה. וכך הוא אומר שה... ויגד מרדכי לאסתר המלכה. אסתר היא גם אסתר, אבל היא גם, כמו שכתוב, היא אסתר אסתיר. היא בעצם ההסתרה שבתוך ההסתרה, מגילת אסתר היא מגילה מוסתרת, היא לא כתובה, לא כתוב בה את שם השם, רק רמוז על ידי המלך, וזה היה על ידי סיפורי מעשיות של בחינת מרדכי. ועל ידי זה הקיצם ועוררה מהשינה והחזירם בתשובה. על ידי זה גרם בחינת התעוררות השינה לאילה, בחינת נדדה שנת המלך. אנחנו יודעים שאמן אומר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, וחזל דורשים ישנו, זה אלוהים ישן, הם ישנו מהמצוות. זאת אומרת, התקופה של הגלות היא תקופה של שינה, ואיך אפשר לעורר את הישנים? איך אפשר לעורר את הישנים? גם עם ישראל ישן, אבל גם בעצם אנחנו יודעים על עצמנו. זאת אומרת שכל אחד ואחד הוא לא ער כל הזמן. זאת אומרת, למרות שעכשיו ברגע נתון זה רוב היושבים פה ערים, סביר להניח, אולי אחד או שניים נרדמו תוך כדי הדברים, אבל אנחנו ערים באופן כללי. אבל קיבלתי מתנה שעון שהוא מודד את בשינה כמה עומק השינה. יש לו את הדרך לחקור ולגלות עליי שאני ישן, כמה זמן אני ישן בשינה עמוקה, כמה שינה קלה, וכמה עוד סוגים שונים של שינה. נכון? מעניין? עכשיו השעון הזה, אנחנו עכשיו מנסים לשים אותו גם ליום. זאת אומרת, בסוף היום אתה תראה, תסתכל על השעון, לא רק כמה ישנת, אלא כמה במשך היום היית ער. זאת אומרת, יכול להיות שסדר בוקר היית ער מאוד מאוד מאוד, אתה מסתכל, אתה רואה שהיית ער, סדר צהריים, אתה רואה שהיית ער אמנם, אתה זוכר אפילו מה למדת, אבל באמת לא היית ער. איך זה יכול להיות? מה התשובה? פשוטה. מי רוצה לקנות את השעון הזה? כן? זה, הוא מודד את רמת החיות שלך כל הזמן. הוא לא רק מודד לחץ דם, אלא הוא יכול למדוד כמה אתה חי. כן? זה כמה אתה ישן. איך הוא עושה את זה? לפי מה? מה זה? תזוזות, זה מה שהוא עושה בלילה. אבל איך ביום הוא מודד? איך הוא ימדוד? זה טכנולוגיה חדשה. איך הוא יכול למדוד ביום כמה אתה ישן, כמה אתה עירני? התלהבות, כן. רב שחר, רואים עליו כל הזמן שהוא נמצא בפול.
לפי הזווית של הישיבה גם.
לפי יפה, לפי הזווית של הישיבה, אם אתה ככה רובץ.
זה שמעתי כבר בשמינית.
מה אתה אומר? אל תגלה להם. חשבתי שאני אומר משהו חדש. את הטכנולוגיה עוד לא היה לנו. אז רב שחר, רואים עליו שהוא חי, נכון? רואים שהוא איש חי כזה. הוא כל הזמן בהתלהבות כזאת, לפחות שאני על ידי. אז יש גם אנשים כאלו שאתה רואה שהם חיים באמת, הוא חי, אתה רואה שהוא חי. יש אנשים שרמת החיים שלהם יותר נמוכה, זאת אומרת שרמת החיות שלהם יותר נמוכה, הם יותר חצי ישנים בעצם, הם נמצאים, הם נוכחים, אבל אין באמת ערנות. ורבי נחמן אמר שהעולם אומרים שעל ידי סיפורי מעשיות בדרך כלל מרדימים אנשים. אתה רוצה להרדים את הילד שלך? אתה מספר לו, שר לו שיר ערס ומספר לו סיפור, ועד שהוא נרדם מתוך הסיפור. אנחנו נאמר שהסיפורי מעשיות הם בעצם הפוך. סיפורי מעשיות הם מעוררים את האנשים. וגם אנחנו לומדים את זה מהמגילה, שעל ידי שמרדכי, על ידי הסיפור כולו, התעורר עם ישראל. עם ישראל התעורר, ישנו, יש התערות עד אלה, אלוהים כביכול ישן, ישנו עם אחד, אלוהים ישן חס ושלום, כן, גם קדוש ברוך הוא היה בדורמיתא, מה שנקרא בספרים, יש כאילו גם בראש השנה, את העניין הזה של דורמיתא, זאת אומרת שיש איזה תרדמה שנופלת על ידי הריחוק, על ידי ההסתרה, ויש דרך לעורר את התרדמה, וזה על ידי סיפורי מעשיות. מיד נסביר את זה יותר. כי סיפרה למלכו של עולם, והביאה למעלה סיפורי מעשיות של מרדכי, דילגתי טיפה, שעל ידי זה היה התעוררות השינה, וזה בחינת קריאת המגילה, שקבעו לדורות לקרוא את המגילה בכל שנה ושנה, בעיקר מצווה של פורים, כדי לעורר את ישראל בכל שנה, מבחינת שינה, על ידי סיפור זה של שנים קדמוניות, שזה בחינת המגילה, שהיא דבר יקר מאוד, וכל עיקרה היא בחינת סיפור המעשה שמתחילה, והיהי בימי אחשוורוש. וכן עד סוף המגילה, הכל עולה דרך סיפור מעשה, והוא מעשה של מרדכי ואסתר, שהוא בחינת מעשה של שנים קדמוניות. שעל ידי זה מעוררים מהשינה בכל שנה ושנה, בחינת והימים האלו נזכרים ונעשים, שהמעשה של הימים האלה מביא לבחינת זיכרון, שהיא בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת שכחה. כי השינה היא הסתלקות המוחין, שזה בחינת שכחה, שרצה אמן להגביר עליהם מבחינת פלפור, כן, הגורל, הפור, שהם בעצם חוסר נוכחות, הסתרה, כביכול גורל, פועל בעולם, לא רואים את ההשגחה. הוא רצה להפעיל עלינו פור, שהיא בחינת שכחה, וכן בכל שנה נעשה זאת, ועל ידי קריאת המגילה מבטלים השכחה, בחינת השינה. וכן מאי טעם אמרו רבותינו זכרונם לברכה, צריך לפושטה כאיגרת, כי היא כמו סיפור מעשה, שמספרים מאיגרת מעשה שהיה בימי מרדכי ואסתר, בחינת מעשה של שנים קדמוניות. כלומר, התחלה, שבעצם הסיפור, הרי מי שהיה חי בזמן המגילה, הוא לא ידע שזה סיפור. הוא לא ידע שזה סיפור. זה היה נראה עוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט, ועוד פרט. גם החיים שלנו, הרבה פעמים, הם פרטים. יש את עכשיו את האירוע הזה, את האירוע אחר, את האירוע שהיה קודם. אבל אנחנו לא רואים שזה סיפור. אנחנו לא רואים את ההיגיון מאחורי הסיפור. לא רואים את העלילה. לא מבינים שזה בעצם א' מוביל לב', ב' מוביל לג'. אנחנו לא תופסים את התודעה שלנו, היא לא תודעה של סיפור. היום גם מטפלים, יש שיטת טיפול נרטיבית, ככה זה נקרא, שבעצם מלמדים את האדם, מלמדים את האדם לאט לאט להבין את הסיפור שלו. כן? זאת אומרת, על ידי שאתה מספר, כן? נותן לך בעצם את המשמעות של החיים שלך. זאת אומרת, ההרגל שלנו לקרוא את המגילה בהקשר הזה ולהבין שבעצם למרות שזה הסתרה גמורה וזה נראה פרט ועוד פרט וכל מיני פרטים שלא קשורים אחד, אם אתה קורא אותם ביחד, אם אתה מבין שזה סיפור, יש התחלה ויש סוף. ברגע שאתה אומר ויהי בימי, עצם המילים האלו ויהי בימי, אז כל אחד ינסה לחשוב שיתחיל עכשיו לכתוב ספר. חשוב מאוד. ואי בימי... אביה? ואי בימי אביה. מכיר את הספר הזה? הוא נכתב כבר. ואי בימי אביה. מכירים את הספר הזה? זה נכתב. אז אדם צריך לכתוב לא על אביה כמובן, אלא כל אחד על עצמו. ואי בימי... זאת אומרת, מה הסיפור שלי עד עכשיו? אנחנו שואלים את זה, אומרים, איך קוראים לך? יאיר, מה הסיפור שלך? מכירים? זה ביטוי, נכון? זה סלנג כזה, אבל סלנג הוא תמיד מבטא משהו אמיתי. אז אני פוגש מי שאומר, תגיד לי, מה הסיפור שלך? אז כאילו מתכוונים, מה מתכוונים שאומרים משהו, מה הסיפור שלך, מה מתכוונים?
אתה מתלהב.
מה הקטע שלך? כאילו, הקטע זה חלק מסיפור, מה הקטע שלך? מה הסיפור שלך? אני אומר, אתה רוצה לשמוע? בוא תקשיב, אני אספר לך מה הסיפור שלי. יש לי סיפור? כל אחד מאיתנו הוא סיפור, והוא חלק מתוך חלילה עוד יותר מרתקת. כן? מרתקת, מדהימה. עונה 17, סדרה 3, לא יודע איך סופרים, כן? זאת אומרת, אנחנו בתוך סדרה ארוכה. ככה קוראים לפרשת שבוע סדרה, נכון? סדרה. זאת אומרת, זה בעצם התאווה גם של הסדרות ושל הסרטים, מה הנקודה הזה? כאילו אתה אומר, יש חיים פשוטים של בן אדם, אבל הכניסו אותם לתוך סיפור, הפכו את זה לסיפור. יש שם דרמה, קורה משהו. פתאום דחסו את זה. בעצם כל אחד החיים שלו הם דרמה. כל אחד החיים שלו סיפור, רק הוא ישן. אנחנו ישנים, השינה זה הסתלקות המוחין, אין לנו מודעות וערנות לכך שקורה פה משהו. והיכולת הזאת לעורר את עצמנו ולחיות את החיים כסיפור, זה בעצם הגאולה. הגאולה היא שאנחנו מבינים, כי כשאדם חי את החיים שלו, הם נראים לו הרבה פעמים חסרי תוחלת. משועמם, לא קרה כלום, משתעמם, איך אדם משתעמם? כי הוא לא מבין שהוא בתוך סיפור. הוא לא מבין מה הרגע הזה קשור לרגע של שבוע שעבר, ואיך זה קשור לעתיד שלו. אבל אם הוא לאט לאט מתחיל לקרוא סיפורים, כן? הוא מתחיל לקרוא סיפורי מעשיות, הוא קורא את התורה שזה סיפור מעשה, הוא קורא את המגילה, הוא מתחיל, כן? רבי נחמן יש לו כמובן עצה אולטימטיבית לעניין הזה, להתבודד, כן? ההתבודדות זה בעצם לספר בסוף יום מה היה לי היום. אבל יש הבדל גדול בין איך שאני פותח את הבוקר לבין איך שאני מסיים אותו, כי כשאני מסיים את הבוקר, כשאני מסיים את היום, אז אני כבר יכול לראות שהיה פה סיפור. מה הסיפור שלי היום? מה הסיפור שלי היום? אני מתרגל לזה. מספר לקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אומר פה, שזה מה שאסתר עשתה. אני כאילו מעביר לקדוש ברוך הוא את הסיפור שלי, ומכניס את זה לנצח, כן? מכניס את זה להקשר. זה לא סתמי. גם דבר שעמדתי בתור במקולת, וכביכול בזבזתי את הזמן, כשאני בסוף היום אורז את זה, אז זה מכניס את זה לתוך הקשר של הנצח, מכניס את זה לתוך הקשר של המשמעות, אפילו אם אני לא מבין כל פרט ופרט מה זה עזר. נקרא עוד טיפה, צריך להשאיר לכם גם סדר צהריים, ללמוד. כי באמת, על פי רוב, אי אפשר לבעל דבר שיבוא לאדם להסיתו מיד לעבירה גמורה. הבעל דבר, מכירים אותו? די מי זה הבעל דובו? כן, מקווה שלא, אבל הוא מגיע לפעמים. הבעל דובו מגיע לאדם לסיתו, אז הוא לא בא, הוא בא לבחור שיבה, הוא לא בא אומר לו, בוא, תעשה עבירה. הוא יודע שהוא לא, את כל העלייה הזאת לאלון מורה, אין סיכוי שיעלה. הבעל דבר נשאר פה למטה בכביש. אז הוא לא מגיע לישיבה, בטח לא נתאים לו להיכנס עם כל הקפסולה, אין קפסולה של הרשעים פה. אז איך הוא ייכנס? אז הוא מתחפש. רק בתחילה מתלבש את עצמו במצוות וגונב דעת האדם, הוא מורה לו היתר, הוא מלביש לו העצה רעה שלו במצוות. והיום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד כמו שאמרו רבנו, כמו שרבנו זל, כמו שאמר רבנו בתחילת ספר בתורה שראיתי ממי דרך, כן, תחילת ליקוטי מוהר"ן, מי שרוצה יסתכל שם. זאת אומרת שהיצר הרע הוא בעצם תמיד מתחפש. הוא מתחפש לצדיק. הוא מתחפש, תמיד הוא אומר לך, הוא לא אומר לך, תעשה עבירה. הוא אומר, תשמע, תלך עכשיו לישון, זה יעזור לך, תהיה יותר ערני בלילה. תעשה עכשיו את זה, זה ירגיע אותך, כדאי לך, אל תלחץ. או הפוך, הוא אומר, בוא תלמד, לפעמים הוא אומר לך, בוא תלמד הרבה הרבה. אז בוודאי זה נראה לך עצה של היצר הטוב, אבל בעצם על ידי זה הוא מכניס אותך לדיכאון, כי אחרי זה אתה אומר, הנה, לא הספקתי כלום ממה שרציתי וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא מספיק מתוחכם כדי להיכנס לכל אחד ואחד ולתת לו את הסיפור שלו, אבל הוא מתחכם, היצר הרע. הוא לא בא בפשטות ואומר, אני יצר הרע, בוא כדאי לך לעשות עבירות. אם ככה, אני אומר לו, תשמע, זה ישיבה, אין מקום אליך, לאדם כמוך. אבל תכן הוא תמיד מתחפש, תמיד הוא מגיע באיזה תחפושת מסוימת. מלביש לו עצה, רעה שלו במצוות, והיום אומר לו, עשה כך וכו'. ועל כן באמת אי אפשר להינצל ממנו. כי אם על ידי צדיקי הדור אמיתיים, שקפו את יצרם ועמדו בניסיון, וקפשו את המלחמה, שהם יודעים כל דרכיו ומסתוריו, וכל דרכי גנבתו, והם יודעים איך להתנהג עמו. כלומר, הוא אומר, אתה לבד לא יכול להסתדר עם היצר הרע. הוא מומחה גדול מאוד, ואם אתה חושב שאתה מכיר אותו, הוא מכיר אותך יותר טוב ממה שאתה מכיר אותו. והוא יתחכם לך. מי שקרא לו פעם שהיצר הרע פגש את היצר הרע, לא רוצה לעשות סבב עכשיו עם מישהו פגש פעם את היצר הרע, ובאיזה צורה, והוא יגלה שהיצר הרע מאוד מתוחכם. מי חושב שהיצר הרע מאוד מתוחכם? חלק לפחות. אז היצר הרע מאוד מתוחכם, הוא תמיד בא אלינו בחוכמה. אז לכן, לבד אי אפשר להסתדר. אומר, צריך לעזר. צריך לעזר. צדיקים, במה שכתבו במשך הדורות, צריך לעזר. מה מיוחד בצדיקים? מה מיוחד בצדיקים? שהם צדיקים, נכון? אבל מה מיוחד בצדיקים? תראו איך נחמן מגדיר את הצדיק. יש פה הגדרה של הצדיק. הצדיק הוא יודע, הוא מכיר את היצר הרע היטב, היטב, היטב. לכאורה, צדיקים בדרך כלל היינו אומרים, מה ההגדרה של צדיק? שהוא לא נפגש עם יצר הרע. צדיק, הוא לא מכיר את היצר הרע. אתה אומר, אני לעצמי, אני בחור ישיבה, הרב שלי, הוא כזה צדיק. הוא היצר, אין לו יצר הרע בכלל. נכון? רואים, נכון? רואים על רבנים שאין להם יצר הרע. מי שמכיר אותי, ודאי יודע שזה, ודאי, אין יצר הרע. הרבנים, אין להם יצר הרע. צדיקים, אין להם יצר הרע. אבל לפי הגדרה של רב נחמן, הוא אומר שלא. הוא אומר, הצדיקים האמיתיים, הם קפו את יצרם ועמדו מניסיון וקפשו את המלחמה, שהם יודעים כל דרכיו ומסתורה וכל דרכי גנבתו, והם יודעים איך להתנהג עמו, כי הם גם הם מתנהגים עמו בגניבה ועורמה. כן, הצדיקים הם גנבים גם, ולכן הוא לא יכול לרמות אותם, כי הם מכירים את התרגילים שלו הכי טוב. בחינת שרי הוא לא לצדיקה אלא סגו ברמות עם רמאי. הגמרא במגילה אומרת, מותר להם לצדיקים להתנהג, להלך ברמאות עם הרמאים. כמו שכתוב, אם נבר תתברר, ואם יקש תתפתל. ודי כי על ידי גנבות ועורמות מצילים הצדיקים אמיתיים את האנשים אשר נלכדו ברשתו כציפורים האחוזות בכפח, על ידי גנבתו ועורמתו. כי הצדיקים הם בחינת יעקב, שהוא אחיו ברמאות של עשיו ולבן, שהם בחינת הסמכמם והבעל דובו. וזה בחינת מה שאמר רבינו בתורה הנ"ל, שצדיקים אין יכולים לערער ולהקיץ בני אדם משנתם, כי אם על ידי סיפורי מעשיות שמלבישים ומעלימים בהם את הפנים של התורה, שהוא בחינת גניבה ועורמה שמתנהגים מבו ברמאות, שעל ידי זה דייקה מוציאים את האנשים מרשתו, בחינת משנה פניו, שנה פניו ותשלחהו, שמשנים את הפנים על ידי מעשיות שלא יכירו, ועל ידי זה דייקה מוציאים אותו בגניבה. מי יתחפש ראשון? מי יתחפש ראשון? אנחנו יודעים שיעקב אבינו יתחפש. למה הוא יתחפש? הייתי מצפה שיעקב יתחפש למרדכי היהודי. נכון, יותר רגיוני. ילד יפה, ילד שלי צדיק, הוא מתחפש. הילד של השכן, הוא פחות צדיק מהילד שלי, הוא מתחפש לאמן הרשע. מכירים את הילדים האלו שבפורים מתגלחים, משאירים להם כל מה שהם חלמו כל השנה. יש להם פתאום תספורת וג'ינס כאלו קרועים וממש ארסים גמורים. אז אנחנו אומרים, זה בעצם מה שהם חולמים להיות, ופורים זה יצא. אבל הילד שלי הוא ילד צדיק, הוא התחפש למרדכי היהודי. יעקב נבך, למה הוא התחפש? התחפש לעשיו. לא מתאים לו, נכון? קצת מתאים, כי הוא הבן של רבקה גם, לא רק של יצחק, אבל הוא הגיע, יש לו גם צד של לבן בגנים, כן? לא, הכוונה לנו, זאת אומרת. יש גם צד של לבן בגנים שלו, ולכן הוא התחפש לעשיו. עשיו, רבי נחמן דורש במקום אחר, עשיו זה בעצם סיפורי מעשיות. עשיו זה מלשון עולם העשייה. הוא התחפש לסיפור פשוט. התחפש לסיפור פשוט. הוא נראה צדיק, הוא באמת צדיק, אבל הוא נראה, הוא התחפש כאילו לעשיו, כאילו לעולם העשייה. אומר רבי נחמן, שהתחפושת הזאת היא זאת שמצילה אותו מתוך התחפושת הזאת היא זאת שמצילה אותו מהיצר הרע, מהסטרא אחרא. כי הסטרא אחרא הוא בא ברמאות, ואם אתה לא תכיר את הרמאות שלו, אז הוא ינצח אותך, יפיל אותך בפח בתמימות שלך. לכן באופן פרדוקסלי, התחפושת היא בעצם כוללת, כן, העובדה שבפורים אנחנו מרשים לעצמנו, לא יודע מה יהיה השנה, איך בדיוק תראה ערי פורים, אחד התלמידים אמר, הרב, לפי מה שמתוכנן, זה לא פורים, זה חנוכה, כן? זאת אומרת, יש מסיבת חנוכה, כי אפשר לרקוד ביחד, אפשר, בסדר, בעזרת השם, זה מה שקדוש ברוך הוא גזר עלינו, להתנהג בצורה אחרת. אבל באופן כללי, פורים הוא חג שבו אנחנו בעצם מרחיבים את הגבול שלנו, כן? ומתנהגים לא באופן ישיבתי, כן? פחות צדיקים, כלומר, כוללים בתוך הישיבה, אם מישהו ייכנס לישיבה באמצע מסיבת פורים, הוא יגיד, נפלתי לתוך פאב, כן? לא פה, כמובן, אבל יש ישיבון, שהוא ייפול, אומר, שיקורים, זה, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אז אומר, באמת, באמת, אנחנו יכולים לנצח את היצר הרע, מכיוון שיש לנו גם את הצד הזה. יש לנו את הצד הזה, ואנחנו מכניסים אותו פנימה לתוך הסיפור שלנו. כוללים אותו בתוך הסיפורי המעשיות שלנו, ואנחנו מראים איך הוא בעצם, אנחנו השולטים ולא הוא שולט בנו. זאת אומרת, יש לנו את הצד הזה, יש לנו את הצד, אם מישהו יתחפש לזה, ויתחפש לזה, ויתחפש לעשיו, הוא יתחפש לעמלק, הוא יתחפש לכל דבר אחר, הוא בעצם על ידי התחפושת מכניס אותו פנימה לתוך הקדושה, לתוך הישיבה. הישיבה היא לא רק כולה מזוקקת לגמרי כמו יום הכיפורים, שזה בעצם הצד של יום הכיפורים שבו אנחנו כביכול כולנו מלאכים, ואת הזזל אנחנו זורקים אותו, שעיר זורקים לזזל. בפורים אנחנו מכניסים את השעיר לזזל לתוך בית המדרש, מכניסים גם את המלאק. הרי עצה טובה, דרך אגב, היה יכול להיות פשוט מאוד, אם רוצים למחות את המלאק, יש למישהו רעיון איך אפשר למחות את המלאק אחת ולתמיד? שנה, שנתיים, לא נדבר עליו. שום מקום אחר בעולם לא יודעים מי זה המלאק. אין דבר כזה המלאק, הוא נעלם. אבל אנחנו אומרים, אחות, תמחה, צריך המלאק, המלאק. דופקים ברגליים, אומרים המלאק, זה נותן לו דחייה. אבל אנחנו יודעים שזה הניצחון היותר גדול, כי אם לא נכניס אותו לתוך בית המדרש, לא, אם נפחד ממנו, אז הוא ינצח אותנו בסיבוב במקום אחר. לא יקראו לו המלאק, הוא יבוא בתור, הוא בתחפושת, הוא יבוא בתחפושת שלו. אלא, ולכן אנחנו חייבים להתמודד איתו ביום הכיפורים על ידי שליחה שלו לעזאזל, ובפורים שהוא הצד השני של המטבע, אנחנו מוכנים להכניס אותו לתוך בית המדרש. כל תופעה שהיא, באשר היא, בעצם היא נכללת. אנחנו יודעים שמלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר הכל נמצא בתוכו, ולכן אנחנו לא מפחדים. יש יום אחד בשנה שיש אפשרות למחות את ההבדל בין ארור לברוך, כביכול. כי אנחנו יודעים שגם הארור הגדול ביותר, בסופו של דבר הוא נמצא בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא. גם ממנו, בסופו של דבר יש לו נקודה ניצוץ של קדושה. גם המלאק, תלו אותו על עץ גבוה 50 אמה, כי 50 אמה זה השאר 50 שמה, בעצם שמגלים את נקודת, מגלים שגם איך הורסים את המלאק בעצם, מגלים לו שהוא גם עובד אצל השם. הוא חושב שהוא עובד עצמאי, שהוא, כן, פרילנסר כזה, שהוא עובד אצל הסטרא אחרא. אנחנו אומרים לו, חמודי, גם אתה עובד אצל השם יתברך. שום חלק מאיתנו הוא לא נפרד. היכולת הזאת לספר את הסיפור ולא לפחד מחלקים פחות יפים שלנו, כן? להבין שגם הנפילות הם חלק מסיפור, שגם המרחקים, כן, מה גורם לבן אדם בסופו של דבר להתרחק מהשם, שאומר, אין לי סיכוי, אני אחד כזה שאני לא באמת, לא כמו הצדיק הזה, לא כמו הבחור שקראו שהוא באמת ממש עובד השם איתי, אני מכיר את עצמי, אני יודע ממה אני בנוי, אני לא בנוי לזה. ועל ידי שאדם מספר את הסיפור שלו ומבין שהכל זה חלק מסיפור, ובסיפור, אם זה, יש ספרים כאלו של חרדים ובני ברק שמוציאים את כל את כל הדברים הרעים, יש רק דברים טובים. סיפור כזה זה משעמם, נכון? הסיפור שלנו כולל כל מיני דרמות, יש נפילות, עליות, משברים. רק אם אני זוכר שהכל זה חלק מסיפור. זה לא לכתחילה, חס ושלום, אבל ברגע שנפלתי, ברגע שהתרחקתי, אני מנוכר, לא מעניין אותי שום דבר, אני אומר, גם הקטע משעמם, הוא חלק גדול מתוך הסיפור הזה. ולכן, על ידי סיפורי מעשיות, על ידי המגילה, שאנחנו יודעים שזה בסך הכל התרחש על 9 שנים, אבל בתוך ה9 שנים האלו, זה היה מתוכנן, מאורגן, בצורה פלאית, שבדיעבד רואים את זה, ברגע שאנחנו מבינים את הסיפור, אז אנחנו מבינים את הגאולה. אז בעזרת השם, ברך אותנו שבפורים הזה, בפורים תחילה הגזירה שלנו של הקורונה, בעזרת השם, אולי קדוש ברוך הוא באופן פעילי יעלים אותה בבת אחת. לכן מבחינתי זה תיקון לדבר פה. היו כל מיני קבוצות וואטסאפ, הראו לי אחרי זה, גם אני לחצתי יד לרב דוב. אז אני מקווה שפה... כן?
הייתי שבועיים בבידוד.
אתה מודה לי על זה או לא? הרב אליקים ניגש אליי, אמרתי, התרחקתי, אבל הוא, אתם יודעים, אי אפשר להתרחק מהחיבוק שלו, אז אני מרגיש אולי בזה, אני טיפה עושה תיקון, מבידוד להתבודדות, כמו שכתוב על הסטיקר, בודד, תתבודד, אז להפוך באמת את הגזרה, קודם כל שנראה את המשמעות של זה, מה, איך השנה הזאת נכנסת, צריך פרספקטיבה של כמה שנים שנראה איך הכל מתהפך לטובה, ואיך הכל הוא חלק מסיפור גדול יותר, כרגע אנחנו לא מבינים. מה הסיפור שלך? הסיפור הוא מכניס את הפרטים לתוך, הוא מארגן את הפרטים. כן, אז גם אם היה דבר נורא בפרק ג', בפרק 3 בסיפור, אתה יודע שמצפה לך משהו בהמשך. זה לא נגמר. כשאדם... זה לא רק עין טובה, זה לפני עין טובה. זה קודם כל, זה הופך את זה לאחד. הרי אנחנו, האמונה שלנו שהכל אחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אנחנו יודעים שהכל, הוא יוצא ממקום אחד והכל אחד. אבל המציאות היא נפרדת. אנחנו רואים כל הזמן את המציאות בפירוד. זה אחיזת העיניים שאנחנו רואים שהכל לא קשור. אנחנו לא קשורים אחד לשני. עם ישראל חס ושלום מפורד ומשוסע. אנחנו לא רואים את החוטים, כן, שבעצם מובילים שהכל בעצם אחד. אז על ידי שאנחנו מארגנים את זה בסיפור, אנחנו רואים, מתחילים להבין את ההיגיון שבתוך הסיפור הזה, את הקשר בתוך הסיפור. אז לכן כשאדם עושה את זה על החיים הפרטיים שלו גם, בוודאי שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה כזאת של עם ישראל, שאנחנו רואים את הסיפור. 2000 שנה בגלות, ישנו, אנשים לא ידעו מאיפה זה בא ולאן זה הולך. זה היה עוד שבוע של מוראות כאלו ומוראות אחרים, ואסונות, ופתאום באו גויים והרגו וכו'. לא ראית את הקשר. אנחנו היום זכינו לחיות בדור כזה מיוחד, שאנחנו, הנה, כל התארגן, שנגיע לפה, גם עוד לא נגמר הסיפור, אבל אנחנו מבינים שיש פה סיפור, רואים את זה, אי אפשר להתכחש. יש תקופות שבהן רואים את הסיפור. אז חשוב מאוד גם בחיים הפרטיים להתרגל לחיות כסיפור, להתרגל לארגן את זה, ואז גם רגעים חלילה קשים מאוד, כן, אני מגיע כרגע מבית כברות, זה דבר קשה מאוד, אבל אם אתה יודע שזה לא... זה לא יכול להיות שזה סתם, זה לא סתם איזה משהו, זה חלק מסיפור יותר גדול, לפעמים רואים, לפעמים לא רואים. זה עצמו הגאולה, זה עצמו, מזה מתעוררת שנת המלך, מזה מתעורר, זה בעצם הדרך של האפליקציה, שיוצאת לאור עוד מעט, ואני משווק אותה פה, שהיא בודקת את רמת החיות שלנו, שהיא מבינה שגם שאני קצת ישן, קצת ישן, אבל בעצם זה ייתן לי כוח לכל היום, גם כשאני נופל, זה חלק מסיפור טוב, ובעזרת השם על ידי זה בן אדם יזכה להיות חי באמת, להתעורר מהתרדמה הכללית של החיים, מהאחיזת העיניים, לראות באמת את המקור החיים, להידבק בו, להידבק בחיות, ובעזרת השם יזכה במהרה בימינו, לראות את כל הסיפור מהתחלה ועד סוף, ולראות את הנוכחות של השם, את ההשגחה שלו בכל רגע ורגע. פורים שמח, תודה רבה.